ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שבוע שעבר קצת שיח, דיון לגבי האיזונים הנכונים. אנחנו אמרנו שהרמב״ם בעצם פרק הזה שאנחנו רוצים להתחיל, פרק רביעי, מציב לפנינו צורת חיים, צורת דרך בעבודת השם, שאולי אנחנו לפעמים קצת פחות התרגלנו לשמוע ולהתחיל. אנחנו התרגלנו שעולם התורה היא באה ביחד עם מחיקה גדולה מאוד של כוחות חיים ומחיקה עצמית של האדם וכו'. ככה התרגלנו, ויש לזה הרבה מאוד סימוכים מהגמרות ומהראשונים ומהספרי מוסר ואמונה וכו'. ויש בזה צד מאוד מאוד גדול. צד מאוד גדול, כדי שאדם יוכל להגיע לרמות אין סופיות לקודש ולקדושה, הוא צריך לעבוד קשה. אדם לעמל יולד, הוא צריך לעמול הרבה מאוד. עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים מכל מיני מקומות, כל מיני רקעים וכל מיני צורות, אז אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נתלים בהרבה מאוד תפיסות עולם, בהרבה מאוד מושגים ומונחים, שפתאום כשאנחנו מגיעים לעולם הישיבה, אז מתחיל להתברר לנו כל מיני דברים. לימדו אותנו שאוניברסיטה ותואר ופרנסה וחיים, כל מיני שאלות שהיינו בטוחים שזה מבחינתנו הדבר הכי חשוב מבחינת סדרי עדיפויות, פתאום מתחילים להשתדרג. שאלנו, אריאל שאל את זה עכשיו עוד פעם, האם מותר לי ליהנות, אסור לי ליהנות. אז בואו נפתח בדבר הזה, מה זה הנאה? יש שתי צורות להבין מה זה הנאה. הנאה, כשלנו אומרים הנאה, אז אנחנו מצטמררים. כמו שהזכרנו שבחסידות קוץ, כשהיו מזכירים כסף, אז הם היו מזדעזעים ואולי אפילו מקיים. סופר שפעם אחת, איזו אישה אחת עשירה מאוד, הגיעה לבית מדרש של קוץ, והיא שמה על השולחן לפני התלמידים, שמה שק של זהב. וכמובן שהתלמידים לקחו את זה בשמחה. למה? כי הם היו עניים מרודים וכו', והם התחנכו על הדבר הזה שלמאוס את תענוגות העולם הזה וכו'. והאדמו"ר הרבי מקוץ, שהיה סגור בחדרו, יצא החוצה והוא הזדעזע לראות את הדבר הזה שהם בכלל יש איזה משהו מסוים עם כסף וכו'. האם יש לזה מקום או אין לזה מקום? צריך לדעת שזה גם קשור מאוד להבדל בין תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ למיזוג של כל הכוחות. הזכרנו את הגמרא, שהגמרא אומרת שמאז שנחרב בבית, נזנו לקדוש ברוך הוא ל-400 של הלכה. כי כל התהליך של הבירור, וככה הרב קוק מסביר בין מהלך האידאות, כל תהליך הבירור של החיבור שבין האידאות, כמובן לאידאה האלוקית, לאותו מקום מאוד מאוד גבוה ועליון של תכלית המציאות, עם החיבור של האידאה הלאומית, הכוונה היא אותו מקום שבו אנחנו צריכים לראות את זה כשזה חי בתוך העולם שלנו, בתוך העולם הזה, והחיבור הגדול הזה, זה מה שאיבדנו כשנזרקנו לגלות. ונזרקנו לגלות בגלל שלא הצלחנו להגיע לאותו מקום. שלמה המלך, בדורו של שלמה המלך, כמעט הגיעו לאיזון הנכון, כמעט הצליחו להגיע לידי כך שכל עבודת השם הייתה שלמה, התחיל להתפתח הרבה מאוד תעשייה והרבה מאוד מסחר, והתחיל הרבה מאוד קשרי חוץ ופנים וכו'. אבל באופן הפרטי, אומר הרב קוק, הם לא הגיעו לצד המוסרי שבו האדם לא חיבר את החיים שלו, החיים האלוקיים, לחיים המעשיים. זה באופן כללי. אז מה, אז כשאנחנו אומרים הנאה, אנחנו יכולים, אם היינו אומרים איזה סיור מוחות, אם היינו עושים איזה סיור מוחות, אז היו אומרים מה זה הנאה, הנאה זה העולם הזה, הנאה זה אולי גשמיות, הנאה זה חומרנות, הנאה זה אולי ניחוק מהקדוש ברוך
הוא. בהמיות?
בהמתיות. הרבה מאוד מושגים. ופתאום אנחנו אומרים, רק רגע. זה משהו עליו. האיזון המדויק שהרמב"ם מלמד אותנו זה כדי שאנחנו נבין שיש צורת הנאה אחרת. בהנחה שהדבר הזה שנצרך, בהנחה שהדבר עצמו נצרך, אז הנאה זה לא משהו שהוא חיצוני, לדבר שאדם אוכל, באופן טבעי, חלק מהבריאה האלוקית שהקדוש ברוך הוא יצר פה בעולם, זה ליהנות מהאוכל. אז מתי הבעיה? הבעיה נוצרת כאשר האיזוני, כאשר סדרי העדיפויות הם לא נכונים. כאשר אדם רואה למטרה את ההנאה. כאשר המטרה, כמו שלמדנו בראש למד א', המטרה הייתה עבודת השם על השם שמיים, אז ההנאה זה משהו נלווה. זה כמו ששואלים, איך אני נוטה לולה? אז ברור שהצד העליון זה הנטילת לולה בעצמו, זה ארבעת המינים. אבל בלי שאני הולך לקנות אותה, בלי שאני לומד את ההלכה ואיך זה בדיוק נראה, איך הלולב נראה, איך הדסים נראים, אז ברור שלא מתקיים את המצווה. לא דבר. הנאה זה אחד מהחושים של האדם, שגם שם הוא צריך לעבוד את השם. זה כמו שנגיד, האם האדם יכול לעבוד את השם עם עיניים עצמו? יש דברים מסוימים שהוא לא יוכל לראות. ואם יש לנו ברכות הריח וברכות הנהנים, ויש לנו ברכות הראייה, אז כנראה שכל הדברים האלו, האדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל החושים, ב-613 איברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ממש איברים ששא גידים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כנגדם מצוות, ובכל איבר ואיבר יש לו, יש מצווה, שככה אנחנו מורידים את כל אותם ערכים גבוהים מאוד שיש לנו, ואנחנו מביאים את זה למציאות.
מה, זה נכון לגבי כל כוח חיים?
כל כוח חיים שיש. כאשר זה בא באיזונים נכונים, בצורה נכונות, כאשר אדם ששם מצוות לא תעשה, זאת אומרת שהוא נשמר, הוא נשמר מלרדת ממדרגתו. אומר המהר"ל בתפארת ששם מצוות לא תעשה, זה כנגד אימות החמה, שכמו שאימות החמה יש גלגל מדויק, גלגל השמש זה גלגל מדויק של 365 יום, שבעצם הוא לא, אין יום אחד שאני לא יכול לדעת איפה, באיזה זווית, בשמיים זה בדיוק יהיה. אז גם כן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות לא תעשה, כדי שקודם כל הקומה שלנו תהיה קומה פשוטה ורגילה. אז אם שאלנו רק רגע, אז למה חזיר אנחנו לא יכולים להשתמש בזה? אז קודם כל יש שימושים אחרים מאשר מעבר לאכול. בסדר, אז חזיר פתרנו. מה עם בשר וחלה? מה עם שור הנסכל? דברים שאסורים בהנאה. אז מה עושים איתם? זה לפני עצמו צריך לדון בהם. הזכרנו את אותו, את שלושת הקליפות וקליפת נוגה.
הרב אמר שיש ברכות הנהנים והכלים החושיים משמשים לרוב השם. אבל אם הכוח היה לי ונאבד, אז מה, לא יכול להשתמש בו כדי להיות בעבודת השם? כי גם אמרנו בפרק הראשון שבעצם הכוח המדמה של האדם הוא בעצם סימולטור, שהוא יכול בעצם להכניס את כל הנתונים ולדמות מה זה במבט אלף עיניים. כן, להפגיד את זה.
שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. אני חושב שזה גם קשור לאולי פרשה האחרונה שקראנו, שיש הבדל מהותי בין הכהנים לבין הלוויים. כהן שהוא בעל מום, לא יכול לעבוד בית המקדש. ואנחנו בדור שלנו, אנחנו לא מצליחים להבין את זה. זאת אומרת, זה יכול להיות. הלוויים לעומת זאת, הם יכולים. יש תפקיד לכל דבר ודבר במציאות. וצריך לזכור את הדבר הזה. ואין לכן עמי אדם שיש לו חיסרון בעצמו. אם אחד מכוחות החיים שלנו, אנחנו לא יודעים איך לתעל אותם, אנחנו לא יודעים איך לרומם אותם, אז זה נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות אחרים. כל אחד נכון, אדם שהקדוש ברוך הוא לקח ממנו כוח מסוים, הוא ודאי נתן לו כוח אחר שהוא בא כדי לאזן את זה, כדי שכל אדם יגיע לתפקיד הזה. אז מבחינת השאלה מי יותר טוב, זה לא רלוונטי לשאלה שלנו ביהדות. היהדות היא לא עוסקת במי יותר טוב ומי פחות טוב. היהדות עוסקת במי ממצה את כל היכולות שלו ואת כל התפקידים שלו בעולם. אבל כשהרמב"ם לימד אותנו פרק ראשון, אז הוא לימד אותנו בצורה הכוללת. בצורה הכוללת, כל אדם קיבל את כל היכולות שלו. זו שאלה נוספת, בדו שיח שיש בינינו לבין ריבונו של עולם, רק רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לי איזה חיסרון מסוים? זו שאלה מהותית ואמונית מאוד מאוד גדולה, שרק כשאנחנו ניזונים מהעולם בחוץ, שאנחנו משווים כל הזמן אחד לשני, אז אנחנו בבעיה קשה מאוד, נכון? גם בעולם הישיבה, אנחנו הרבה פעמים משווים אחד לשני, בפרט כשמלמדים אותנו אותם עילויים ואותם דברים, וזה גורם להכביד מאוד על הנפש שלנו, ולא נותנים לנו למקד את עצמנו בתפקיד המדויק שיש לנו, וזה כוחות חיים שיש. ולכן לשאלה שאתה שאלת, הנאה זה דבר שהוא ככה עושים את הדברים.
מצד ישרים אומר שזה אמצעי בשביל הם רק אמצעים להקדמה, אני
חושב. אבל מה זה אומר שזה אמצעי? אמצעי אפשר לומר, נכון, אבל אפשר להגדיר את אמצעי כמשהו שהוא לא נוצר. אני רוצה עכשיו לנסוע לתל אביב. ברור שאני צריך לעבור א', ב', ג'. האם אני יכול לומר, מה זה?
אמרנו אבל שזה לא אמצעי, אלא זה עצמו העניין.
זה עצמו העניין, אבל בשביל המטרה הגדולה. זאת אומרת, כשאתה עכשיו מכוון, כמו שהרב קוק כותב בעינייה, מה שהזכרנו לגבי ויומר ואמת ויציב, או פרשת ויומר, אז יש לנו דברים שם שמזכירים לנו מה אותו מקום. ברגע שהמטרה השכלית היא עליונה והיא מבוררת, אז מלא כל הדברים, כל האמצעים, הם גם כן מקבלים משמעות. לעומת זאת, אם אין לי מטרה סופית, אז מלא האמצעים האלו הם מיותרים לכם אותו. זה מה שראינו עד עכשיו. טוב, אנחנו נתחיל פרק רבי, אם כן יש עוד שאלות. מה זה?
מההתחלה?
כן.
אי אפשר לסדר בלי האמצעים האלה? יוצר עובדה שיש אותם, כנראה שצריך אותם.
אם זה הדרך הנורמלית והרגילה לעשות את זה, אז הקדוש ברוך הוא ככה לא רוצה את זה.
זה לא בא בתור ניסיון ההנאה הזאת, כאילו רגשי ההנאה שיש לנו?
זה חוזר בשאלה של פעם קודמת שאלנו. אם יש דברים בסיסיים שיש אצל האדם, האם יכול להיות שריבונו של עולם יצר עולם שבעצם חלקים גדולים מאוד מהאישיות שהם לא רלוונטיים לעצמם בעולם?
הם משהו, הם כדי לנסות אותך, כדי שאתה צריך להתגבר עליהם.
אתה לא יכול להתגבר על זה שאתה צריך שש שעות שינה. אתה יכול להתגבר על זה או לא?
אתה מות, אפשר להתרגל לזה. אתה מות, אי אפשר.
הגמרא בעצמה אומרת שאדם שנשבע, אדם שנשבע שהוא לא ישן שלושה ימים מה עושים? למה? כי זה עצמו שבוע עכשיו, למרות שאתה לא צריך אפילו להגיע לשלושה ימים.
למה הרב אלישיב והרב נמצא לא מגיעים לרמה
שהם שנים? הם
יכולים להישבע על זה
שהם שנים. קודם כל, פחות, הייתי פחות מעדיף לדבר על אנשים ספציפיים, אבל בוא נדבר, נכון. פחות משעתיים הם ישנים?
אבל הם ישנים.
הם לא ישנים.
בסדר, בני אדם, אני בטוח שהם לא מתרגשים על השינה או משהו
כזה. שעתיים שלוש הם כן ישנים, לא...
בסדר, אבל המיינסטרים כן ישן, כן צריך לישון.
מה זה מיינסטרים?
בני אדם.
שנייה, רק שנייה. שתי תשובות בדבר. שתי תשובות בדבר. שתי תשובות בדבר. אולי שלוש תשובות בדבר. בסדר. שתיים, שלוש תשובות בדבר. תשובה ראשונה, אין מציאות כזאת שאדם לא ישן. גם אם הוא ישן שעתיים, אז מבחינתו האיזון שלו זה השעתיים. תשובה ראשונה. תשובה שנייה, ולכן אני מעדיף לא לדבר על אנשים ספציפיים, גם כאשר אדם מחליט שהוא מוחק כוחות מסוימים בחיים שלו, זה כדי להרוויח כוחות אחרים. זאת אומרת שלא בהכרח הוא נמצא עכשיו במדרגה יותר עליונה, שהוא יכל לעשות זה עם כל הדברים כולם. תשובה שנייה. התשובה השלישית, התשובה הזאת מובנת עליו. והתשובה השלישית, זה נכנה מהרב קוק כותב במידת הפרישות באורות הקודש, שיש אנשים ספציפיים שהנקודה של הנפש שלהם זה נקודת הפרישות הקיצוני. והם מביאים הרבה מאוד בחלה. אבל גם לאנשים שהם בדרגת הפרישות, גם להם יש את האפשרות ואת הצורך להגיע למדרגה יותר עליונה של מדרגת הקדושה והנבואה. זה בעצם שלוש תשובות. אנחנו מדברים על האידיאל, אנחנו מדברים על המקום הגבוה של האידיאל. אנחנו עדיין צריכים לשאול את עצמנו, טוב, איך אנחנו בונים את זה? גם הרמב״ם יגיד. גם הרמב״ם יגיד שכדי להגיע לאותו איזון, אנחנו צריכים להיות במאבק תמידי ויומיומי, כמו שאומר הרמח"ל מסייעתא דשמיא, שבעצם נמצא מחמת פנים ואחור, יש לו כדי להגיע לאותו איזון, אז אדם צריך ללכת פעם אחת ימינה, פעם אחת שמאלה, ולאט לאט לאזן את עצמו ולהגיע לנקודת החיים שבו הוא מאוזן לגמרי, כדי להגיע לאותו מדרגה של פרק שביעי של הנבואה. הלאה, פרק רביעי, ברפואת חולי הנפש. הפעולות אשר הן טובות, הן הפעולות אשר הן. הממוצעות בין שני קצוות ושניהם רע, האחד מהם ניטור והאחר חסר. כיוון שהתחלנו את זה פעם קודמת, אני רוצה להתקדם. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רע, אחת מהן יתרה ואחרת חסרה. זאת אומרת, כל סטייה, בין אם זה לצד הזה, בין אם זה לצד הזה, תראה, ורק כאשר אדם מגיע לאיזון מדויק, ואולי בסדר, אולי מה שאני אמרתי, אני 6 שעות שינה, אולי באמת זה לא עניין של 6 שעות שינה, אלא המצב הבריאותי של האדם, אם הוא צריך לישון, או שהוא צריך פחות, זה מבחינתנו, האיזון שלו, יכול להיות שכמו שילד קטן, צריך גם בהתחלה 11 שעות שינה, וכשהוא מבוגר יותר הוא צריך פחות, וכשהוא עוד יותר מבוגר, אז אולי צריך פחות, אולי צריך יותר, כל אדם, כל רגע נתון חייב להיות מאוזן בכל כוחות החיים. אבל משה רבנו, כתוב שלא נס לחור, שזה אדם שהגיע לכל רמה כזאת שהוא היה מאוזן לכל כוחות החיים שלו, עד כדי כך שגם ביום מותו זה היה רק מיטת נשיקה, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה לו, בוא תעלה להר וכו'. מן התכונות האלה התחייבו התפילות האלה. למשל זה הזהירות, שהיא מידה ממשה בין רוב התאווה ובין היעדר ההרגשה והנאה. זה שאדם לא מרגיש הנאה, וזה לשאלה של אריאל, זה ברור לנו שהוא חולה. כי אדם שהוא חולה, הוא לא מרגיש את הטעם. כל אדם שיש לו תה, והוא אוכל, הקדוש ברוך הוא יצר יצירה מופלאה, שהוא ירגיש את הטעם. זו שאלה גדולה מאוד, האם אולי נגיד שזה מסר. טוב, זאת שאלה
שאתה... אולי הוא לא יאכל, אם הוא לא יהיה לו טעים, הוא לא יאכל. אולי אם לא יהיה לו טעים,
הוא לא יאכל. למה? זה תלוי בבריאה, למה הוא צריך טעם בשביל לאכול?
אבל הוא לא יאכל את זה, מה? הוא לא יאכל, דבר שהוא...
למה? הוא יודע מבחינה שכנית שהוא צריך לאכול לעיקר ועיקר ועיקר, וזה מה שהוא... אז השאלה היא כזאת, אז למה הקדוש ברוך הוא יצר את ה... למה הקדוש ברוך הוא יצר את האפשרות לבלוטות הטעם? אז יגיד אריאל, טוב, זה כדי לנסות את האדם, אם הוא יענה או לא יענה.
אני לא יכול בשביל מה שיש עניין עצמם בלוטות הטעם? יש לי בעיקר, כאשר אני עכשיו אוכל אוכל שהוא יותר טעים לי, אני יותר עובד את השם? באידאה, לא במעשה.
אבל אריאל ג'ואל, מי אמר לך? אולי זה רק ניסיון. אומר הרמב"ם, כיוון שאנחנו מסתכלים עכשיו על המציאות שהקדוש ברוך הוא נתן את הכוח הזה, אנחנו מבינים שהכוח הזה הוא חיובי, אז כל דבר שהוא נקרא כוח חיובי במציאות, ברגע שזה לעבודת השם, אז ברור לנו שזה דבר שצריך להיות מאוזן, הוא צריך להגיע לשלמות. אבל אם אדם לוקח את זה כמטרה, ואדם עכשיו אומר, המטרה שלי היא ליהנות, זה הופך להיות עבודה זרה. שעבודה זרה אומר, עבודה זרה זה אומר שיש לאדם חוויה גשמית, גופנית או רוחנית, ואני לוקח את זה בלי פרופורציות, וברגע שאני לוקח את זה בלי פרופורציות, זה נחשב לעבודה זרה. הזכרנו את בעל פאור, שבעל פאור זה אומר, עבודה כזאת שאנחנו היום ברור שבעידן כמו שלנו אנחנו לא מצליחים להבין את העבודה הזרה, זה בעצם שאדם, נכון, את כל, הוא משליך את כל הפסולת שלו, של הגוף שלו, כנגד העבודה זרה, מה הרעיון של הדבר? אבל האמת היא שהרעיון הוא די פשוט ובסיסי, כשאדם חווה חוויה גופנית מאוד גדולה, הוא רוצה להעצים את זה. וכיוון שהוא חי בעוצמות, חיים לא נכונות, אז מילא הוא הופך את זה לעבודה זרה. וזה אידיאל אצלו, כל הצדדים הנמוכים של האדם הופכים להיות אידיאליים והופכים להיות גבוהים חסרי פרופורציות. והזהירות הוא מפעולות הטוב. תכונת הנפש שישרת אתכם ממנה, הזהירות היא מעלה ממעלות המידות. אמנם רוב התאווה הוא הקצה הראשון, והיעדר הרגשה בענה לגמרי, הקצה האחרון, הוא שניהם רע גמור. אמרנו, רק דרך האמצע, ודרך האמצע הזכרנו, זה לא חפיף ניקיות, אלא דרך האמצע זה אומר שכל דבר הוא בדיוק במינון הנכון, באיזונים המדויקים. ושתי תכונות הנפש שם התחייבו רוב התאווה, והיא התכונה היתרה, והיעדר הרגשה והיא התכונה החסרה, שתיהן פחיתויות מפחיתויות המידות. כאן הרמב"ם כבר מזכיר לנו שיש עוד צד, שכל מידה, גם אם אנחנו אומרים שהקצה הזה הוא לא טוב, וגם הקצה הזה הוא לא טוב, לכל מידה יש קצה שהוא יותר טוב, וקצה שהוא פחות טוב, וזה בשביל ההמשך. לכן העין היפה ממוצעת בין הקמצנות והבזבוז, והגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנה, ורוח הלבה, והבדיחות ממוצעת בין העוללות והכיעור, בגרסאות האחרות, בתרגומים האחרים, יש דברים אחרים. מה זה?
סלסול.
כן. והענווה ממוצעת בין הגאווה ושפלות הרוח, והנדיבות ממוצעת בין הפזרנות והכידות, וההסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון והעצמות, והסבלנות ממוצעת בין הכעס וידי הרגשת הביזיון. ידי הרגשת הביזיון, היינו אומרים, וואו, איזה תדות, אדם יודע מה, קיללו אותו, והוא לא אומר כלום. האמת היא שאנחנו יכולים לדבר על זה, על דוד המלך, ששימי מאפר באפר, ואז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו כלל. אז צריך לדון בדבר הזה, האם דוד המלך לא התבזה? ברור שדוד המלך התבזה, גם אם הוא החליט שכרגע המצב הנכון הוא שהוא לא ייתן לאבישי ללכת ולהרוג את שימי, אבל ודאי שהיה לו את הרגשת הביזיון. האדם פשוט צריך את אותו הרגשת ביזיון, אבל זה צריך להיות סבלנות.
שימי לא ראה את זה כמו דוד.
מה זה?
שימי לא ראה את זה כמו דוד. שימי הרי בא לבקש סליחה.
כן.
זאת אומרת שאם דוד חי בידי הגדולה שהוא ראה את פה, שקדוש ברוך הוא מעניש אותו, שמי לא ראה שמה שעשה זה בקדוש ברוך הוא, הוא ראה את הפן שלו, שהוא טעה. שם השתיים צודקים.
ברור שבסופו של דבר כשאני פוגע במישהו אני לא מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר לו סליחה. אני פגעתי עכשיו בבן אדם, אז אני מגיע לבן אדם לבקש סליחה. חשבתי שאתה שואל משהו אחר, חשבתי שאתה שואל, האם זה אומר ש... האם כאשר אנחנו אומרים שאדם צריך להיות, להבין שזה מהקדוש ברוך הוא, אז האם אנחנו צריכים שהוא לא ירגיש בכלל שעשו לו את מה שהוא עשו? אז זה ביחס לשאלות שהרבה פעמים דנו בהן. האם כאשר אני מבין שזה עבודת השם, ואולי זה גם כן תשובה למה שאריאל שאל, זה שאני מבין שזה הכל בידי שמיים, זה לא אומר שאני לא צריך עכשיו להתכונן. יש לנו חושן משפט. שמה זה חושן משפט? אני עכשיו, מישהו עשה לי רע, אני מגיע לבית המשפט, לבית הדין, ואני אבקש מהם. תעשו עם זה משהו. איפה זה כל השאלות בביטחון בריבונו שלנו שדיברנו בעבר? מה קורה כאשר אדם פותח עסק ליד העסק שלי? הוא בא לך, שמותה ילכת לבית דין, זה מבקש ממנו לסגור את העסק של השני. כי הוא לוקח, הוא פוגע לי בפרנסה. זאת אומרת שהתורה היא לא רצתה שאנחנו נחיה בצורה כזאת של מחיקת כוחות חיים. יש פה מציאות, ואנחנו מאמינים שיש פה מציאות אמיתית. המציאות הזאת היא לא דמיונית. אני מבין שזה מהקדוש ברוך הוא, ואז אני מחליט איך לנהוג. אבל גם כשאני מחליט לבוא לבית דין, אני עושה את זה בלי כעס, ובלי עצבנות, ובלי נרבים. אני עושה את זה, כתוב בהלכה. זה דבר שההשתדלות שלי אומרת, מצוין, ואז אני גם יכול להכניס את זה לביטחון, יכול להיות שאדם שמדרגה יותר אליה ויותר אומר, יכול להיות שהוא יחליט, אני מבין שמבחינה הלכתית אני יכול, זכותי לבוא ולהגן על הזכויות שלי, אבל אני מבין שגם כך לא יכול להיות, כי הכל קצור מאוד שנה, אם אני במדרגה הזאת, אז מילא אני לא צריך לבוא לבית דין, אבל ברור שהמצב הנפשי שלי הוא בדיוק מאוזן, אני לא יוצא משיווי משקל, אני לא כועס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, למה? כי הוא יוצא מאיזון, אז מה שאמרנו שעבודה זרה. זה חוסר איזון, בעדה. ובושת פנים ממוצעת בין העזות והביישנות וכן שאר מידות, לא יצטרכו לשמות מונחים להם דווקא אם יהיו העניינים מושגים ומובנים. מה זאת אומרת? ולא יצטרכו לשמות מונחים להם דווקא אם יהיו העניינים מושגים ומובנים. זאת אומרת, לא הכוונה היא הרמב״ם, פשוט מה הוא אומר? הוא אומר לנו דוגמאות. אבל כל מידה ומידה, אנחנו צריכים לחפש אותה מידה, שהמידה היא ממוצעת, ויש פה צד מסוים לכאן וצד מסוים לכאן. זה ההקדמה של הפרק הזה. כי פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות, ויחשבו אחד משני הקצוות טוב. הוא מעלה ממעלות הנפש. אומר הרמח"ל בנשיאת ישרים, שהחושך, יש לו שתי בעיה אחת, זה לפעמים, זה מראה לנו, אנחנו פשוט לא רואים. אבל יש בעיה אחרת, שהבעיה היא אולי יותר קשה, שבעצם אני בטוח שהדבר שאני רואה, זה משהו אחר. אז יש פעמים שאני מתעלם מהרע, יש פעמים שאני לא רואה את הרע, ויש פעמים שאני בטוח שהרע הזה הוא טוב. גם במידות, כשאדם רוצה לעבוד, והוא סוף סוף נכנס לאותו עבודת השם, אז יש פעמים שהוא מסוגל לראות את המידה, ויש פעמים שהוא בטוח שקצה אחד זה דווקא קצה מסוים, והוא טוב. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, יש בן אדם שיגיד, אני לא מפחד מכלום. אני מוכן ללכת באיזה כפר ערבי, שלא מעניין אותי כלום, ואני גיבור גדול, ואני לא מפחד מכלום. אז וכולם יגידו, וואי, כל הכבוד. אבל יגיד הרמב"ם, הבן אדם הזה הוא בעצם חולה נפש. למה הוא חולה נפש? כי יש רק רגע, יש משהו, הדבר הכי טבעי, וזה שוב חוזר לאותו שאלה. לפי הרמב"ם בוודאי שאנחנו, ככה אני מבין, שזה ודאי לא רק ניסיונות שיש לו פה בעולם. כי אדם לא יכול להתעלם מכוחות חיים. דיברנו על זה בהתחלה, בפעמים הראשונות, שהכוזרי לא הסכים לקבל את מה שהפילוסוף אמר, אחד מהסיבות שלא הסכים לקבל אותו, וזה בגלל שהפילוסוף מתעלם מחלקים בנפש של האדם. ואם יש לאדם את הכוח הזה, אז קודם כל צריך לברר את זה. ואין לכן אם יש פעמים שזה יבוא לידי ביטוי, אנחנו נגדיר את זה בתור יצר, נגדיר את זה בתור ניסיונות על האדם, נגדיר את זה בתור שאדם הוא לא מאוזן. אבל יש הרבה פעמים שבו אדם יגיע לאיזון הזה, והוא צריך להרגיש את זה. ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים, וכשיראו מישהו בתכנית ההסתכלות וסימן נפשו בכפו, מפיל עצמו למיטה בכוונה, ומאים שנמצא במקרה, ישבחו בזה ויראו זה גיבור. עכשיו פה זה הרבה יותר מורכב, כי ודאי שאם אנחנו נכניס לזה כל מיני, אני אמרתי כפר ערבי, אז פה אם אנחנו מכניסים לזה כל מיני פרמטרים אחרים, אז אולי זה משנה את המציאות. זאת אומרת, אם היינו לוקחים את זה רק ללכת בכפר ערבי, זה משהו אחד. אבל אם היינו אומרים רק רגע, אבל האדם הזה הוא נמצא, הוא בעצם בצבא והוא באמצע מלחמה, אז התמונה נראית קצת אחרת. אז בוודאי שהוא צריך לסכן את עצמו. לכן כל דבר הוא לגופו של עניין, והרמב״ם רק נותן לנו עקרונות שלפיהם אנחנו צריכים להתנהג, לפיהם אנחנו צריכים לחשוב מתי זה בדיוק המינון הנכון, האיזון הנכון, ומתי אנחנו נוטים ימין ומשמאל. פעמים יושבו הקצה האחרון טוב, ואמרו על נהדר בשעת הביזיון צדלה, יראו בן אדם שנתנו לו סתירה ברחוב, והוא שמח וחפץ, ואדרבה הוא רק מחבק את זה שנתן לו סתירה והכל, ואנחנו נשבח אותו, וואו, איזה סבלנות יש לו. במקום להבין שהבן אדם הזה הוא מסכן, כנראה שיש לו איזה חוסר בהרגשת, חוסר בהרגשה. אז רק רגע, אז בוא נשאל את עצמנו שאלה מהותית, אם אדם עקף אותי ברמזור, אז מה, אני מחויב לתת לו אדרבה לעמוד על שלי או לא לעמוד על שלי, איפה זה עומד?
אני לא יכול להגיד כל דוד רחמנה לתו.
נו, אז אולי כל מידי אביד רחמנה לתו, זה מה שכאן כותב, אולי זה לא טוב. אולי נהדר הרגשת הביזיון צבנה. אבל מה התשובה כשאנחנו תמיד מגיעים לסוגיה הזו? סוף מסכת מכות, אנחנו אמרנו, רבי עקיבא, חי בצד גדול, כשהוא הגיע להר הצופים, מה הדבר הראשון שהוא עשה, הזכרנו את זה הרבה פעמים, הוא קרא את בגדיו. הוא לא היה חי ברמה הזאת שהוא לא הרגיש את זה. הוא הרגיש את זה, אבל הוא ידע לשייך את זה לקדוש ברוך הוא. זה לא שהוא התעלם מחלקים בנפש, זה לא שהוא התעלם מחלקים במציאות, הוא ראה שיש רוע בעולם. אבל כיוון שהוא ידע בדיוק את המקום הזה, הוא ידע לשייך את זה שזה לשם שמיים.
ואנחנו משגם זו.
אותו דבר. מה זה אנחנו משגם זו? הרי הוא היה הרב של רבי עקיבא, רבי עקיבא ענק את כל התורה שלו, את כל הנקודה הזאת.
רבי עקיבא שינה את הנקודה, כי הוא לא בכה, הוא לא התפטר לרגע. כל פעם אמר הכל לטובה.
כי הוא ראה שזה, נכון, הוא ראה שזה פעולה עכשיו טובה של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא ידע שזה כואב, הוא ידע שהאדם הזה שאנחנו נשגם זה שפגש את אותו אחד, מה, הוא לא ידע שהאדם הזה הוא עני, מרוד ונפל והוא לא הספיק להוציא את הכסף וכדי לתת לו? מה זה אנחנו נשגם זה? הוא ידע. הוא הולך הוא הולך למלך ורוצה להביא לו יהלומים, ופתאום פותרים את הגז והוא מוצא חול.
לא טוב שהוא בכה והתחנן לנושא.
לא ידע שזה הכל טובה, מה זה אומר שהוא ידע שזה הכל טובה?
גם רבי עקיבא ידע שהכל
טובה. הוא ראה שזה חול, הוא ראה שזה חול, הוא ידע שעכשיו יכולים לעוף לו את הראש, נכון? הוא ידע שמה, שזה יהפך להיות, שזה יהפך, שיעשה לו נס? לא בטוח שהוא ידע.
ודע, כי בכל רבי עקיבא בכה, היה לו קודם כל את השלב של יצטער, ואנחנו משגם לזה לא היה. הוא חי מיד את הטובה.
השאלה היא כזאת. מה זה הטובה הזו? הוא ידע שגם אם יהרגו אותו, זה גזירת שמיים, נכון?
רבי עקיבא ידע שבתאום זה גזירת שמיים, והוא עדיין בחר.
ונחום משגם זה היה בטוח שזה יהפך להיות חיצים. אפשר לדון בדבר הזה, לא בטוח. לא בטוח. יכול להיות שהוא ראה את החור. והוא ידע שנכון, יכול להיות, אחת דתו להעמיד, ובכל זאת הוא ידע, זה גזירת שמיים, ואני אקבל את זה. יכול להיות, צריך לדון בזה. יכול
להיות שזה טוב, כאילו בלי עצם?
ברור שזה לא טוב, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, אם יש לאדם מערכת עצבים. אדם שהוא חולה, זאת אומרת שהוא נפגם לו מערכת העצבים. זה דבר נוראי.
בלי עצב נפשי, כאילו, כל דבר שאתה קורא.
אה, בלי עצב, לא עצבים.
כאילו,
זה עצבות.
שיש כל דבר שקורא לו, הוא אומר, אה, קדוש ברוך הוא עצב, זה לא טובה, זה צריך להיות שמח. לא יודע, אני אפשר...
אה, עץ. כמו שתשמח ביום השואה.
מה מסר פסחים אומרת, והיה שם אומרת, רק ביום ההוא יהיה השם אחד בשמי אחד.
מה בא? מה? מה כל כך חזק ביום, ביום, ביום השואה לדוגמה, ש... למה אי אפשר לשמח ביום השואה?
יש פה צער גדול מאוד, יש אובדן גדול מאוד.
אבל פרופורציונלית למספר היהודים שנהרגו. לא,
הוא שואל, הוא שואל שאלה עוד יותר עמוקה. הוא שואל שאלה כזאת. אם אתה מבין שהכל טובה, אז כשבן אדם נפטר לא עומד, מה זה אומר? זה אומר שזה טוב או רע?
חייב לברך על הרע.
עובדה שאתה מברך שהחיינו בירושה שלו.
אז למה יש דין אבילות?
אבל בירושה, אבל אתה מברך דין האמת.
אתה צריך להיות דין האבילות, אפילו שיהיה תמיד סיבי.
אלא מה, על זה בדיוק הגמרא אומרת, שכיום אנחנו מברכים דיין האמת מול הטוב האמיתי. אדם לא יכול לברך על זה הטוב האמיתי, או שאלה, מה שהזכרנו את רבי עקיבא, זו שאלה שאנחנו שואלים, נכון? כשרבי עקיבא הנר קבע, מה היה תחושת הלב שלו באותו רגע? מה הוא אומר לתלמידים שלו? כל מדי אביד רחמנה לטב, או לפי הגרסה בעץ יוסף, שכל מדי אביד רחמנה טב. האם זה לטובה או שזה עצמו טובה? אבל מה הוא הבין? הוא הבין שעכשיו הנר כזה. ואז מה הוא חי? האם הוא עכשיו הם רקדו וצהלו ואמרו וואי לא יכול להיות אחרת? או שהם מבינים שיש פה צער ויש סיכוי שעכשיו הם יודעים שזה יהיה גילוי שכינה. הם יודעים שזה יהיה הקדוש ברוך הוא יוביל אותם לטוב או שזה עצמו טוב. הם יודעים. ובכל זאת יש פה מצב שעכשיו אני לא יכול ללמוד תורה, נכון? אז יש פה צדדים רעים, יש פה צדדים טובים. הוא מבין שבשיקול הגדול, כיוון שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא טוב והוא מיטיב לבריאותם, הוא מבין שיש פה מציאות של טוב. אבל לברך על זה דען האמת, זה חובה. לברך על זה הטוב האמיתי, זה רק לעתיד לבוא, כשאני אוכל לגלות איך זה באמת נעשה. אנחנו לא יכולים, יש רוע בעולם, אנחנו לא יכולים לחיות עם זה שאין רוע בעולם. זה נכון, אנחנו צריכים לומר שיש רע. ובכל זאת, כמו שאתה אמרת דניאל, על פרופורציות בעולם, נכון? יש פרופורציונלית, זה צריך לראות אחר. זה נכון.
מה?
כן צריך להגיש את
זה. הרב, זה נכון. נכון שרק על הירושה, אבל עכשיו שגם התורה מתייחסת לירושה, עכשיו למדנו את זה הרמב"ם. שגדרים תוריים נכנסו לתוך העניין של הירושה. כיסותך אחי אמך ולא אחי אביך. אז מה, זה כן נכנס לשקלולים של אני שמח אם אבא שלי מת או לא אבא שלי מת.
אבל אתה לא שמח בגלל שאבא שלך מת. אתה שמח בגלל שקיבלת ירושה. אז אתה מברך, אומרת לגמרא, אתה מברך דיין האמת, ושאחים, או התור והמתים, יש לך אחים שגם כן נהנים מהירושה. אדם שמגיע והוא רואה שהאחים סריטה לאוטו החדש שהוא קנה, אז מה, הוא יהיה שמח בזה או יהיה עצמח?
תלוי איך הוא רואה את המציאות, צריך להיות שמח. צריך לראות את המכלול, לראות שכנראה זה היה נצרך, והיום בצהריים במוסך, כנראה שבגלל שאתה דימאות, אז עתיד לא יפגע בו.
אבל הסריטה עצמה, זה היה שמחה או הצד של הצער?
תלוי איך הוא רואה את המשפט.
הרגש האנושי אומר שזה לא טוב.
ברור שאדם צריך להרגיש את זה, שמישהו עשה לו בדבר הזה. אתה אומר, אבל אם יש לו
עושר... אם הוא רואה שהכל מת, הוא רואה שהאדם הזה הוא לא, הוא לא, כאילו רק... קודש בו שלח אותו, משהו כזה. זה היה במקרה, זה היה לא בכוונה.
אז יכול להיות שמה שצריך לומר, זה שהסריטה הזאת על האוטו, באמת היא לא כל כך משמעותית. מה נגיד אם חס ושלום אדם נפטר לו, אלא ושלום נפטר.
אנחנו נפתח תנא, אנחנו נראה שפתר, זה פתר לחם. ככה שמעתי רב גדול שאמר למישהו פה בהלוויה של אבא שלו. נפטר זה פתר לחם, זה דלת חדשה שנפתח.
קודם כל, חז"ל לימדו אותנו.
ברוך דיין האמת.
לא, חז"ל לימדו אותנו, שלא מנחמים את האדם בשעת...
מה, שזה עונה דברים? אותו רב ניחם אותו, הייתי בשור, אני ניחם, בתוך שבעה.
אז אני שמעתי משהו.
מה, שזה עונה דברים?
מה, כשאתה מגיע לנחם, מה אתה עושה, מה אתה אומר? האם אתה עכשיו נמצא איתו בצער שלו, או שאתה נמצא איתו בזה ש... אה, יש, אתה מצטער, זה בכלל לא, זה בכלל הצער.
לא, זה לא.
למה לא? זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר.
הוא רצה להראות לו גישה חיובית לחיים. הוא רצה להראות לו גישה חיובית לחיים.
זה נכון, אבל השאלה מתי אתה עושה את זה. חז"ל לימדו אותנו, זה דבר טוב, שאחרי שאדם נמצא בתוך המערכת הזאת. קודם כל תבין, יש פה מערכת של שייכות אל האדם. אם זה מגיע, אולי נסכים בדבר כזה. אם זה מגיע מתוך מחשבה, מתוך חשיבה, ואדם אומר לעצמו, אני בררתי את הדברים, אני באמת בקומה רוחנית גבוהה, יש לי מערכת עצבים, והמערכת העצבים הזאת אמרה רק היום. זה כואב לי מאוד. דרכו עליי, זה כואב לי מאוד. אבל כאשר אני עכשיו נמצא במכלול שאני, של ביטחון בריבונו של עולם, של אמונה גדולה וכולי, זה מקבל את המקום שלו, אז אתה אומר, צטן, זה מקבל מקום אחר. אבל אם אדם בכלל אין לו מערכת עצבים, אז זה לא כואב לו, אז פה אנחנו כבר ודאי שהוא חולה נפשי. אולי ככה, אולי באמת ככה צריך
לומר. למה זה כאן נפנה ולמנה?
היפוך, ניחום זה היפוך המציאות אבל.
מה זה, מה עושים בניחום? מה כתוב, מה כתוב בהלכה? כשאתה מגיע לשם, אתה לא אומר כלום. אתה לא אומר כלום.
אז למה זה ניחום?
קודם כל האבל הוא זה שמוציא ומשתף את כולם בצער. ואז הוא יכול אולי להגיע לאותו מידת הכרה, רק רגע, יש פה מכלול שני. אולי. חז"ל אמרו לנו שקודם כל הוא מקבל שבעה ימים. שבהם שבעה ימים אנשים ממלאים לו את החיסרון הזה. יש לו חיסרון גדול מאוד. יש לו חיסרון, להבדיל, גם כן בחתן וכלה. שבוע שלם נותנים להם עכשיו לשמוח וכולי. המקום המרכזי שיצטרכו לחשוב עליו זה ביום השמיני, כשהם עכשיו חוזרים לבית, וכולם, כל השערה הולכת ורוגשת, ועכשיו מתחילים לבנות את החיים. להמשיך לבנות את החיים. להבדיל גם כשנפטר לא מת, אז הוא קודם כל, יש פה חיסרון גדול, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה שנעשה פה חיסרון, יש פה חיסרון. גם אם אדם יודע להתמודד עם זה, וגם אם מקבל את המקום הזה, אבל עברת משהו, אל תתעלם ממה שהקדוש
ברוך הוא אומר. בעצם זה תקופת מעבר השבעה ימים הזה?
כן.
כמו ספירת העומר, גם שזה תקופת מעבר. אז קרה, יצא שהכל שבע.
אין לי קרה. כן, בני.
אוב. ספירתי. אמרנו שהאבלות היא בעצם היפוך המציאות. אז רואים את זה גם בבואה שהוא כל הזמן אומר שהוא בכלל הוא מלחם מעצם הציווי שברכו לנחם, הוא לא מלחם את זה לעצמו. וגם שאנחנו רואים באיוב שכל שלושת הרעים מנסים לנחם אותו, בסוף מלמדו אותו חזל שזה הונאה דברים, רק בסוף יש שיפוך מציאות מוכלל בפרק מ"ב. אז איך, אם יש שיפוך מציאות מוכלל, שאם אדם מגיע ממציאות של אני אנחם אותך ולא השם ינחם אותך, אז זה בכלל הונאה דברים, זה בכלל לא ניחום אבלים, אז איך בכלל יש מציאות של ניחום אבלים?
אני חושב שזה מה שניסיתי לומר, שבניחום אבלים אתה קודם כל נמצא עם האדם. ניחום אבלים זה לא אתה מנסה עכשיו לרומם אותו למקום אחר. אתה מנסה להביא אותו שהוא יעבור תהליך עכשיו, הוא יגיע לאותו מקום שהוא יהיה. כשאמרת על איוב, הבעיה לא הייתה שחברים, הבעיה לא הייתה שהוא יתנחם. הבעיה הייתה שהחברים שלו ניסו כל הזמן לנחם אותו, שהוא בעצם לא, מי שקורא את הפסוקים ושם לב, אז חברים של איוב ניסו בעצם להסתיר את ההרגשות שלו. זה מה שהם ניסו, זה דבר שבחוש, בעזרת השם תזכו לילדים, כשילד בעצם מתעלמים מההרגשות שלו, הוא לא מסוגל לחיות עם זה. כל אחד מאיתנו לא מסוגל לחיות עם זה, שאומרים לו, טוב, בעצם אתה מרגיש שזה, נתנו לך, אני יודע מה, לקחו לך את העיפרון. ואתה כואב לך מאוד. אני אומר לך, תשמע, עזור אותך, מה זה לא? זה דבר שאדם לא יכול להתמודד עם זה, כי יש לאדם כוחות, יש לאדם הרגשות. אסור להתעלם. אסור להתעלם. זה שאחרי זה אנחנו יכולים לעבוד את העבודה הגדולה יותר, שבעצם אנחנו מכניסים את זה לפרופורציה הנכונה ולמקום הנכון, זה ברור, זה עבודת חיים שוודאי שאנחנו הולכים לשם. אבל זה צריך להיות באמת, בצורה אמיתית, שאדם באמת יכול להכיר בנפש שלו איפה הוא נמצא. תאמין יחשבו, הקצה הראשון טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקלום מסתיר את סכנות גיבורים, כשהוא מישהו בתכלית, ההסתכלות בסימן נפשו בכפו, מפעיל עצמו למיטה בכוונה, ופעמים שנרצה במקרה, ישבחו בזה ויאמרו זה גיבור. ופעמים ישבו הקצה האחרון טוב, יאמרו על נהדר, רגשת הביזיון סבלן, ועלה הצל, מסתפק בחלקו. הנה, אולי נגיד את אותו דבר, את אותו רעיון שאמר לפני כן. הוא לא הולך, זה גם יכול להיות, אגב, זה גם בעולם הישיבה, בעולם, אני יודע מה, לימוד התורה, גם הסיפור הזה של ביטחון והשתדלות, אדם צריך למדוד את עצמו באמת, באמת, האם זה באמת בעניין שהוא בוטח בלבמה של עולם, או כי הוא קצת מתעצל. אולי יותר נוח לו להישאר בתוך עולם הישיבה, ואולי קצת קשה, פסיכומטרי ותואר ואוניברסיטה וכו', והוא רק הופך את זה לאידיאל גדולי. כמובן, אם באמת הוא הגיע לרמת הביטחון הזו, והוא מאמין להבטחה של הביאור הלכה שהראינו בסימן פסמין דבר, שהוא שנכון, הקדוש ברוך הוא ודאי ימציא לו כאן עשיתו, כי הוא יודע שעכשיו את לעשות בשם פריאותו עתיך, והוא יושב, והוא מעמיד את האומה, ובזאת השם יהיו תלמידים, והעם שלנו ילך ויתרומם. זה הסיפור, זה נראה אחר. והנהדר, הרגשה בהנאות, לאובי טבעו, נזהר, ועל זה האופן מן הטעות, יחשבו גם כן הבזבוז והפזרנות, מן הפעולות המשובחות. אדם לוקח את כל הכסף שלו ונותן לאחרים. ואז בסוף הוא נשאר בלי כלום, אז אומרים, וואו, איזה פזרן וכולי. יכול להיות שיש פה חיסרון. רק רגע, עשית את זה במינונים, אני לא נכון. אלא אם כן. זה מגיע מתוך כך שאדם באמת יש לו ביטחון גדול בריבונו של עולם, והוא מבין שעכשיו התפקיד שלו זה לתת, ואתם יש לו להחזיר לו הכל וכולי. וזה כולו טעות, ואומנם ישובח באמת המיצוע. ואליו ראוי לאדם לכוון וישקול פעולותיו, אילן תמיד, אל זה המיצוע. אז בעצם מה שראינו בשלב הראשון של הפרק הזה, זה הרמב״ם מכריח אותנו לחשבן כל הזמן שיש נקודת ליצוע, נקודת איזון שלשם האדם צריך לשאוף, לשם האדם צריך להגיע. זו עבודה מאוד מאוד קשה, כל הזמן להאזן את עצמו, כל הזמן להיות בשימת לב מה ולאן האדם שואף, לאן האדם צריך להגיע, לאיזה מטרה, לאיזה תכלית. ברגע שהתכלית היא עומדת נגד העיניים שלו והוא מברר לעצמו את כל מצבי הרוח, את כל מצבי הנפש, אז הוא יכול באמת להגיע לאותו איזון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.